השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה שהיא נוגעת מאוד מאוד הלוך על המייסר, סוגיה של הלכות שבת, אבל לאו דווקא הלכות שבת. אמירה לנוכרי, מה הקשר לפרשת השבוע? פרשת השבוע אנחנו לומדים על חג המצויס ביום ראשון מקרקוידיש וביום השביעי מקרקוידיש, ירוקם כל מלוכה לא יעשה בהם. ובמחיר דוד השוא חזל, מה הראשון של הפסוק? לא כתוב לא תעשו כל מלאכה, לא כתוב כל מלאכה לא יעשו, אלא לא יעשה. מכאן דרשו במחילתא, לא תעשה אתה, לא יעשה חברך, ולא יעשה גוי מלאכתך. נדיר במחילתא משמע שיש יסודי אורייתא לעשות מלאכה על ידי נוכרים, שהרי כך דרשו מן הפסוק. אבל בכותרת של הקונטרסט שלפנינו כתוב אמירה לנוכרי שבוס, זה הסוגיה שאנחנו עוסקים בו, וזה סותר את מה שכתוב במחילתא. כי אם כך דרשו חזר מן הפסוק בפרשת השבוע, ממה שנאמר כל מלאכה לא יעשה בהם, אז אני אומר לזה לא שבוס, זה יעשה דאורייתא. אכן יש בינינו שואלים ואחרונים שפרשו את המחילתא כפשוטו, והבינו שלדעת המחילתא יש יעשה דאורייתא לעשות מלאכה בשבת על ידי נוכרי, אבל לא כך הלכה, משום שבהרבה מקומות בש"ס בבלי נסתים הסגמו מבוא על הדי שאמיר הנוכרי זה שבוס. כך אמרו חזר בשבת קנ"א עמוד א', גיט נחס עמוד בייז, בו במציע דף צדק עמוד א', בכל המקומות האלה הלשון השגור בפי חול אמירה לנוכרי שבוס. יש מראשונים כמו הסמ"ק במצווה ע"ה שמשהו מדבריהם שאכן הם נטו שהדרשה שמצינו במחילתא זו דרשה גמורה, וישנם מראשונים אחרונים שאמרו שדבר המחילתא הם אסמכתא בעלמא ואין מי שחולק על ההלכה שאמירה לנוכרי זה שבוס, ובוודאי לא איסא דאורייתא. כך דעתה בייס יוסף כידוע בסימן רמ"ם ד' ואשרא ציון משנה ברירא בסימן רמ"ם ג' כותב כך באופן נחרץ מאוד. גם אם אנחנו מניחים שאמירה לנוכרי זה לא איסא דאורייתא אלא סדרא בונן, עדיין חלוקות הדעות מה מקור האיסור ומה טעמו. רש"י כותב בעבודה זרה תזווה עמוד בייס אמירה לנוכרי שבוס, משום שכתוב נמצא חפצחו ודאבר דבו, משמע מדברי רש"י שהאיסור הוא מצד הדיבור, מצד עצם הציווי, לא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך בחול. ומכיוון שכתוב בפסוק נמצא חפצחו ודאבר דבו, אמרו חז"ל שאסור אם לא איסור דאורייתא, זה איסור מדברי קבלה לעשות מלאכה על ידי נוכרים. כך מבוא בדברי רש"י, אבל מדברי רש"י היה יוצא לחבר שאמירה לנוכרי אמור להיות חמור יותר מכל שאר השבוסים, משום שכל שאר השבוסים הם דברי סופרים ואמירה לנוכרי זה סדר הבונן, ולא כך פני הדברים. הלא בכל הפוסקים מבואר שאמירה לנוכרי היא הקלה שבכל השבוסים, הוא יותר קל משבוסים אחרים, רק אמירה לנוכרי הכרוך החומם כמבוא בסימן שינחו חס ועוד פעם בסימן שין זין, חולה שאין בו יסקונה התירו מלאכת דאורייתא על ידי גוי שהשבוסים לא הקלו, ובהכרח משום שאמירה לנוכרי קל יותר משאר השבוסים, וכך מבוא באירובין דף ס"ח, ובאירובין דף ס"ח חז"ל מגדירים אמירה לנוכרי שבוס שאין בו מייסר, שלא ככל שאר השבוסים שגזרו חכמים שבכולם יש עשייה, אם זה בניין בכלם, אם זה כלי זמר, אם זה אין מטפחים ואין מרקדין, או העיסוק ברפואה, כל אלה הם שבוס שיש בו מייסר, רק אמירה לנוכרי שבוס שאין בו מייסר, כי מצד היהודי אין כאן אלא דיבור בעלמא, ולכן אמירה לנוכרי קל יותר משאר השבוסים, אבל לפי דברי רש"י דברי ספרים חמורים יותר, קלים יותר מדברי קבלה. אז נצטרך לדחוק לפי דברי רש"י, אומנם מצד אחד אמירה לנוכרי זה דברי קבלה חמור יותר מדברי ספרים, אבל מגידה שבוס שיש בו מייסר חמור משבוס שאין בו מייסר, והעיקרון ששבוס שאין בו מייסר קל יותר כנראה גובר על החומרה היתרה של דברי קבלה שהם חמורים יותר מדברי ספרים. תמצית הדברים, שלוש שיטות יש בקשר לאיסור של אמירה לגוי. ודברי המחילתא משמע שזה איסור דאורייתא, מחילתא בפרשת השבוע כך למדו מן הפסוק כל מלאכה לא יעשה בהם. יש מראשונים וגם האחרונים שנקטו שגם אני בדבר מחילתא אין כאן איסור תואר וזה רק אסמכתא או רמז בעלמא. רש"י כותב שאמירה לנוכרי אסור מדברי קבלה, כי כתוב ממצאי חפצך ובדה בידובו. הרמב״ם בפרק ו' מלכה שבס ולכה ראשונה כותב, אמיר נותני זה שבוס כשעה כל השבוסים דברי סויפרים שלות ה' שבס קלו ויהנו ויבוא לעשות מלוכת דיורייסה הרחוקה ככל שער גזרות חכמים. חכמים קימו את הפסוק ושמרתם את משמרתי וחזר לשוב ביבוא מסף פפלה, שתעשו משמרס למשמרס, והוא שאמרו חכמים בפרק הראשון במסכת אובס, עשו סייג לתורה, וככל שעה גזר חכמים שכולם סייג והרחקה, והרחקה כוסם רבייה, כך גם אמיר נוחישוס, שלא יתה ישר אסקלו ביינו, ויבוא לעשות מלוך דיורייס. אז עד כאן דיברנו מה מקור האיסור, מה טעמו ומה דרגת חומרתו. ועכשיו חלק השני של השיעור, עדיין לא הגענו לחלקים של הלוך למעשה, קודם כל אנחנו עושים בהגדרות. יש קושיה ידועה של בעל שאוס השובס פני ישוע, שהיה סבו הגדול של הפני ישוע על השאס, אחד מגדולי הגדולים שבזמנו גם חיבר ספר על השאס, מגין הישלמו, ובסמן גמר בשובס פני ישוע הוא שואל שאלה מאוד יסודית, וכל רבי זה לא אחרים, טלפלו ודנו בשאלה הזו. ובו במציע דף עין א' מבואר, ורשי מדגיש את זה באופן הברור ביותר. אף על פי שאין שליחוס לנוכרי, מנתוי לנוכרי, אין בו תורת שליחות, משום שפרש השליחוס למדנו מן הפסוק בפרש הסטרומו, פסוק בפרש הסקודך, כן תרימו גם אתם, גם אתם לרבות שליחכם, ושם אמרו חזר מה אתם בני בריס, אף שליחכם בני בריס. ומי שאיננו בן בריס נוכרי אין בו תוירה שליחות, אבל לחומרה יש שליחות לגוי, ולכן בדין הריבס יש שליחות לגוי, מסביר רשי, כי לחומרה יש שליחות לגוי. אם זו הנחה כללית, כך שואל הפני ישוע, שלחומרה תמיד יש שליחות לגוי, מה צורך היה לתקן תקנה מיוחדת שמיר אלינו חשבוס בשבס? הלא בלאבקי, בכל מקום יש שליחות לגוי לחומרה, זו שאלתו של שרס ושולס פני ישוע. גדול האחרונים כתבו תירוצים שונים, ויש ערבוב תחומים ואי הבנה בקשר לאיזו תירוצים של האחרונים, ואנחנו היום נעסוק בעיקר בשני תירוצים מאוד יסודיים. שניים אלה חביבים מאוד, משום שבכל אחד מהם יש יסודות גדולות, יסודות גדולים ועצומים בגדרי השליחוס הכלליים. אז מצד אחד יש לנו את הבייס מאה ואת הנסידס. בייס מאה אבן העזר סמנהי ונסידס המשפט חוישי משפט שין ממחס. מאידך סמסויפה חוזר לדברים בשלוש תשובות שונות. חלק אורחיים, תשובס חסמסויפה פי דלת, קוף פי חס, חלק ווב סמחוב דלת, ולצידו של החסמסויפה אנחנו מעמידים את הישוב סיינקר, הלכי שבס כמובן, ריש סמח גירו. והסם סויפר מצטט את הבייס מאיר, אבל מתוך דקדוק בדבריהם אני חושב שהסם סויפר והבייס מאיר הם שני תירוצים שונים. מר אמר חודה ומר אמר חודה, אולי פליגי, אולי לא פליגי, לא יודע, אבל זה שני תירוצים שונים. הסם סויפר ישוע סיינקב אומרים כך, אומנם לחומר יש שליחוס לנוכרי, אבל רק באותם עניינים ששייך בין שליחוס בכלל, לא בכל דיני תוירי יש שליחוס. תוארים אחסם סויפה שיעוס יעקב, בשבס אין שליחוס, אין כלל מושג של שליחוס בחילול שבס. מדוע? כי בחילול שבס למען ינוח כסיב. כל מהות העניין זה המנוחה, וממילא לא שייך שליחוס של אודם כמו ישראל. להסביר קצת יותר את מה שאומרים אחסם סויפה שיעוס יעקב, אני נזכח לעצור על דברים שדיברנו בהם כבר בהרבה הזדמנויות, ונעצור על דברים רק בקיצור. בקיצור נמרץ, לתת קצת רקע והבנה בדברי אסם סויפר וישוע סיינקר. יש חלק מהמצוות שבהם אנחנו אומרים שליחו של אודם כמו ישראל, אבל לא בכל המצוות. יש חלק מן העבירות שבהם אומרים שליחו של אודם כמו ישראל, לפי שם היה זוקן, שסבו יש שליח לדבריו אלה, אבל לא בכל העבירות. ואחת השאלות שהרבה עוסקים בהם, זה למה יש מצוות שבהם אין שליחות? האם אדם יכול לעשות שליח לאכילת מצה, לאכילת מרור? האם הוא יכול לעשות שליחוס למצוות ייבום? ואני אומר זה גמור מפורשת, ששליחוס לא מועילה. והגמור היה מסבירה למה שליחוס לא מועילה. את יש גמור כזאת בקדוש עם דף מם גמל. שם יזוק מסבול יש שליח לדבר הבאלה. אבל מועיד שם יזוקן, ומי שאומר לי שליחות, זה אכולס החלב, באוילס הערבו, שאין שליח לדבר הבאלה. כי לא מצינו זה איננה וזה מסחייר. ולדידי, זה אותו דבר. חילס מצה זה כמו חילס חלב, מצרסיבום זה כמו הרייס, הרייס שבתוילה, אין הוא רק. כי המצווה והעבירס זה נשמע כמו פרדוקס. אין שני דברים שהם כל כך רחוקים זה מזה כמו המצווה והחטא. כי רחוק מזרח ממערב זה כלום לגבי המרחק שבין המצווה והעבירס. הלו המצווה שם קודש קודשם והעבירס הם חולי חולים. על ידי מצוות אנחנו מגיעים לחיי נצח בגן העדן והעבירות מוליכות אותנו בדרעון עולם. כך אנחנו עושים נחס רוח ליוצרי וכך אנחנו מכעיסים כלפי מעלה. אבל בכל הנגיע ללומדס ובגדרי הדינם המצווה והעבירס דומים לחלוטין. שני צדדים שלא יישא מטבעה, או שמא צד אחד של שתי מטבעות, אני לא יודע איך להגדיר את הדברים, אבל המצווה והעבירס קרובים זה לזה, בניגוד לקניינים וקידושים וגירושים וחלויסים שבתורה שבהם בדרך כלל יש גדרים שונים. ואני אומר, אותו טעם שכתוב בקידושים מהם גבל, אף על פי ששם יסוף מסבול יש לי את הדבר הבאלה, אבל בחלב ובערה יש לו את החנדים שליחוס. זה ממש אותו דבר במצה, ביבום, או בסוכה ובלולב לא שייך דין שליחוס. שליחוס, דין השליחוס תקיפה, תקף, רק בעניינים שיקרם בתוצאה. ולא בעניינים שכל מהותם בעצם עשיית המעשים. השליחות נאמרה בדינם שבחפצה, לא בדינם שבגבר. וגם במצוות וגם בעבירות יש שני גדרים שונים. ישנם מצוות שיקרם בתוצאה, כמו מילס הבן, עשיית המכה, תבילס קלם, ביר חומץ. בכל המצוות האלה שייך שליחוס. יש מצוות שעיקרן בעצם עשיית המעשים ולא בתוצאותיהם, אין להם תוצאות כמו כל המצוות של חגים ומועדים והמצוות של סדר יום, קריאת שמע ותפילה, מצה ומורה, סוכה ולולב. אלה המצוות שבגבר ולכן בהם אין שליחות. והמקבילה בעבירס מאוד פשוטה, יש עבירות שעיקרן בתוצאה כמו רציחה, גניבה, גזלה. העבירות האלה משום התוצאה של המעשים, העוול והרשע שבמעשים האלה, באלה יש שליחות. אם יש שליחות לדבר עבירס, זה שיטת שמאי הזקן. אבל יש עבירות שאין בהן תוצאה והן לא נעזרו משום התוצאה אלא משום החטא כלפי מעלה, בין אותם למוקרים שיש בעבירות האלה, כמו אכילס החלב וכמו ביאסו ערבו, ולכן באלה לא שייך שליחות. זה כבון עושה גמור המועד שם, אז אנחנו לא מצאים לזה מהנה וזה לסחייב, לא מצאינו זה מהנה וזה יוצא ידי חובתו. אז בעיניי אלה שני צדדים שלא יישא המטבע, אומרים הספר סוף הישועס יעקב, ששבס זה אחת מן העבירות שלא שייך בכלל לדון בו בגדר שליחות. זה עניין שבגברה. כל המצווה של שבס זה המנוחה, למען ינוח, ולכן בשבס לעולם אדם שנח ולא עשה מעשה כלשהו, איננו יכול להתאפס כמחה בשבס, ובאיסוס יש מרוחת בשבס אין גדר של שליחות. אז ככה אנחנו מבינים את דברי סמסוי בישועס יעקב, אבל לדעתי הבית סמאיר ונסיבס אומרים סברה שונה לחלוטין. וכדי להסביר את הבית סמאיר אני רוצה להקדים הגדרה. התורה שאנחנו לומדים זה התורה שלהם, אבל ההגדרות לפעמים הגדרות שלנו. כי גדול האחרונים וגדול הראשונים לא תמיד צריכו להגדיר הגדרות משום שהסברות היו כל כך פשוטות בעיניהם. ואנחנו עוסקים יותר בהגדרה. ואני אומר, השליחות מעבירה ומייחסת, אבל היא לא מגדירה. היא לא מכשירה והיא לא פוסלת. אין בכוח השליחות להכשיר את הפסול, לפסול את הכשר ולהגדיר את המעשים. השליחות רק מייחסת את המעשים לשולח, וכאילו מעבירה את הדינים ממי שעושה למי ששלחו. למי ששלח אותו בציבה עליו. אבל השליחות לא יכולה לא להכשיר ולא לסול. במה הדברים אמורים? יש מאן דאמר בבדזור חוב זין שאישה פסולה למול את הבן. אישה פשוט פסולה למי לא, כי היא לא נימולה, ורק מי שנימול יכול למול אחרים. זה מחלוק לבגמור בבדזור חוב זין. אז אני שואל, למי שפוסל אישה למילה, האם אישה שהיא שליח של איש, של גבר, האם יכולה למול? וכשישרו אותה איך את מעלה, את אישה, לא לא לא, אבל שליחה שלא במקום הישראל, מי ששלח אותי הוא איש, והוא קשר למילה, האם המילה תהיה קשרה? האם כהן יכול לעשות זר שליח לבית זקרבוריס? השחיתה קשרה בזר, אנחנו לא מדמיינו השחיתה, אבל קבולה הלוכה וזריקה, האם כהן יכול לעשות שליח זר לעשות עבוד זקרבוריס? זר פסול עבוד זקרבוריס, אבל הוא שליח, שליחה שלא במקום הישראל. למה שזה לא יחשב כאילו המשלח עשה את המעשים על ידי שליחו? אומר רבי סמאיר לא, השליחוס לא מכשירה, היא גם לא יכולה לפסול. ואם איש מל את הבן, המילה כשרה, אף הפי שהוא שליח של האישה, זה לא רלוונטי מי השולח. לעולם המעשים מוגדרים על ידי עושיהם. הגדרת המעשים תמיד תלוי במי שעושה את המעשים בפועל. השליחוס לא מכשירה את הפסול, לא פוסל את הקשר ולא מגדירה את המעשים. השליחות רק מעבירה את המעשים, כאילו מייחסת את מעשי השליח כאילו נעשו על ידי המשלח. אומר רבי סמאיר, יש שליח לדבר עבירה, אבל כשגורס למלוך ושם את אין עבירה, אין כאן עבירה, אין לשליחות, אין פה תפקיד, אין לה מה להעביר, כי אין עבירה. כשגורס למלוך ושם את זה לא חירוש שבת, זה מערכת היתר, הוא לא מצווה בשבת, וממילא אין כאן חירוש שבת. אילו היה כחירוש שבת, ואנחנו צריכים להחליט מי החוטא, השליח או המשלח, כמו ברציחה, שם הזוכר אומר, יש לי עשת דבר עבירה, משום שיש כאן חטא. יש כאן חטא, השאלה מי החוטא, השליח או המשלח. אבל כשגורס למלוך ושבת, אין כאן חטא, וממילא אין חטא שאנחנו נעביר אותו על ידי השליחוס, משום שאין עבירה. אין כאן חילול שבת כלל, ולכן לא שייך לאסור אמיר לנוכרי מצד שליחוס, משום ששליחוס לעולם לא תפסול את הכשר, לא תשאיר את הפסול, ולא תגדיר את המעשים. המעשים תמיד מוגדרים על ידי עושיהם, ולכן כאן לא שייך לאסור אמיר לנוכרי מצד שליחוס. זה הדקות, זה ההסבר של רבי סמאיר, וכמדומני שגם נסיבס מתכוון לספרה הזו. אז אחרי שמענו שני דרכים מאוד יסודיות של גדולי רבי סמאיר הראשון, אחרונים כדי ליישב קושיה הזו, רק תשומת לב מעניינת ששולחן ערוך עליו בכמה וכמה מקומות בהלכות שבת, וכל פעם שהוא מזכיר את הדין של אמיר הנוכרי, הוא אומר שאמיר הנוכרי אסור משום שהוא שליח שלו, והוא כן הבין שאמיר הנוכרי אכן קשורה לשליחוס. כך מבוא בשולחן ערוך עליו ריש מם גימל, ריש סמך גימל, שין זיין, בכמה וכמה מקומות. אבל נראה שגם כמו שולחן ערוך עליו איננו מצד הגדר הכללי שיש לי חסור נוכל לחומר, הוא רק מפרש שחזל אמסו בשבת לעשות מלוכה על ידי שליח. אבל כמדומני ששולחן ערוך עליו לא בא לחלוק על הרמב״ם, הוא מתכוון לומר מה אסרו חכמים שליחוס, למה אסרו את השליחוס, אף פי שאין שליחוס לגוי ואין שליחוס בשבת, כדי שלא יתהיה שבת קרוב אינו ויבואי לעשות מלוכה בעצמו. אבל הוא רק בא להגדיר מה זה אמיר הנוכרי. אמיר הנוכרי זה מצב של שליחוס, וחזר אסרו מלוך על ידי שליח גוי, אבל למה אסרו? מן הסתם נחזור לדברי הרמב״ם. אבל חידוש עצום יש בגוס מימוניוס בפרק ומלך השבת, שם כתוב אמיר הנוכרי שבוס משום שלחומר יש שליח לדבר הדבר. וכנראה שהוא קישר דווקא את הדין של אמיר הנוכרי עם אותה סוגיה, ובו הוא מציע את הפיין א', ומה שנראה כקושיה בדברי הפני ישור, הליבדל גוז ממוניוס, זה עכשיו. למה אמיר הנוכרי שוס? משום שגזרו חכומים שלחומר יש שליחוס לגוי. אבל השאלה הגדולה שתשאל לפי הדרך הזו של גוז ממוניוס, אז איך ייתכן שיש איבויה בגמור, ספק בגמור בו הוא מציע את הצדק, האם אמיר הנוכרי נעשה רק בשבת או בכל אסור לצוער? אם הטעם שאמיר הנוכרי אסור, זה משום שלחום לי יש ליחס לגוי, אז ודאי שזה בכל אסור כולו. הסוגיה המקורית שלחום לי יש ליחס לנוכרי זה לא בהלכה שבת, זה בדין הרידיס, בפרק איזה נשר, ובו מציע אין אלף. נצטרך לומר לשיטתו שבזה גופה נסתפקו בגמורה. האם אמיר הנוכרי שוס לא קשור להנחה הכללית של החום יש ליחס לגוי, וזו תקנה מיוחדת, גזרה מיוחדת, רק בשבת ולא בשאר הסירות האלה, או שמה לא, או שמה ההלכה הזו מושתתת על גדר כללי, לא על גזרה מסוימת בתחום של הלכה שבת, אלא על גדר כללי שחכום הם גזרו ותקנו של החום יש ליחס לגוי, ולכן אמיר הנוכרי שוס עורד בשבת אלו כל הסירות האלה. ומכיוון שמסקנת הסוגיה בבו במציע אכן היא שאמיר הנוכרי שוס בכל איסורי תוירה, מכאן סמך והגוס ממוני יש לומר שהרקע, הפעם שאמיר הנוכרי שוס זה משום שלחומר יש שליחות לגוי. רק כן, כאשר גזרו שיש שליחות לנוכרי חומר, כללו בכך גם שרחום מדרבונן, יש לי כבר הרבה לכך גם ברבס, באותה סוגיה בדף עין עליו, וכך גם לשרס ובכל מקום אחר. רק לסיים את הפרק הזה של השיעור נאמר, יש מנחונים שאומרים שאומר הנוח ישבוס יש שני דינים. אי אפשר לגמור סוגיה בלי שני דינים. אז כך אומר אבני נזר, סנטוף קוף חובוב, ולכן כובד שיעורים על ביצה ממתס. מעניין שאפשר לומר שני דינים בליבריס. ולכן כובד שיעורים ממתס, ביצה ואבני נזר תוף קוף חובוב, והם אומרים כך. הלו יש איסור מיל אנוכי לומר אנוכי ערב שבת שעשה מלוכה בשבת, ויש איסור לחילופין לומר אנוכי בשבת אף על פי שהוא עושה את המלוכה במצוי שבת. ואלה הם שני דינים. במצוי חפצך ודבר גובה לא שייך, אם אני אומר לגוי ערב שבת וערב שבת מותר לדבר מה שעושים, אין איסור של דיבור בערב שבת. אז בהכרח שהאיסור לומר לגוי ערב שבת לעשות מלוכה בשבת מושתת על שליחוס. מאידך לומר לגוי בשבת והוא עושה את המלוכה במצוי שבת לא יכול להיות איסור מצד שליחוס, משום שהמלוכה שנעשית במצוי שבת זה מלאכת סתר, אין כאן כאילו שבת, זה אסור מצד מצוי חפצך ודם ודובה. אז הבחון ואבני עזר אומרים שיש שני דינים. דין אחד שאסור את האמירה מצד עצמה, וזה מתאים לדברי רש"י בעבוד הזור שזה מצד מדם ודובה. מלבד זאת אסרו עשיית המלאכה, אסור לעשות מלוכה בשבת על ידי גוי, וזה אסור אף על פי שהציווי, הבקשה, האמירה היא בערב שבת ולא בשבת. אז שני דינים יש כאן. אבל עלי בדרבא היינו אומרים אין כל הכרח לומר שיש פה שני דינים, יש דין אחד. ואני תמיד אומר אני מעדיף דין אחד מורכב מאשר שני דינים, כי ברוב הסוגיות אין הכרח לשני דינים. וכך גם כאן, עלי ודרמב"ם חכמים חששו שלא יתהיה שבת קל ויינו ויובר לעשות מלוכה בעצמו, וחז"ל בואי מגבינוסם ברוי חבדתם וברוח קודשם קבעו את פרוטי הדין של כל הלכה והלכה וכל גזירה וגזירה. וחכמים אמרו שבין אם האדם ידבר בערב שבת והמלוכה תיעשה בשבת, בין אם הוא ידבר בשבת והמלוכה תיעשה במצוי שבת, בשני אופנים לעולם יש חשש שזה יגרום לזילוס את השבת ותהיה שבת קל ויינו ויבוא לעשות מלוכה, ולכן אסרו באופן מוחלט כל נגיעה במלאכת הגוי בשבת, בין אם האווירה בשבת או המלאכה נעשית בשבת, והכל כדי שלא תהיה שבת קל ויינו ויבוא לעשות מלוכה בעצמו. אז עד כאן עסקנו בשורש ההלכה הזו, במקורה, בחומרתה ובהגדרותיה. ומכאן לעשות השיעור אנחנו עוסקים יותר בפסקי הלוכה ובשאלות מעניינות, והנושא הזה חשוב עד למאוד, משום שיותר ויותר אנחנו נזקקים לנוחים לעשות מלאכות שבת בשבת. פעם המין הנוחה היה סוגיה של חוץ לארץ, כי לא היו נוחים בקרבנו בארץ, אז ידענו שבחוץ לארץ יש הרבה שאלות של המין הנוחי. אבל יותר ויותר, גם משום שרמת החיים עולה ויש יותר פיליפינים ובולגרים ועובדים זרים וערבים בקרבנו, אז יותר ויותר שכיח שאלות של המין הנוחי, וחשוב להעמיד דברים על דיוקם. כי מצד אחד אני רואה הרבה חומרס יסיירס ומצד שני הרבה קולס יסיירס, ורבים יש חומר לדעוס ילדי קולה כפי שנראה בדקות הקרובות. אז אחת הסוגיות המרתקות במין הנוחי זה הסוגיה של הרמיזה. האם יש רמיזה שמותרת? כי הרמוז כותב לידי בשין זין סיפחו בייז, כל דבר שאסור לומר אסור לרמוז, רמיזה אסורה. ויעפור פיקר המוגר אברום סיפקות נעמד עלה במשנברור בסיפקות נעבוד, שניהם אומרים יש רמיזה מותרת. הבעת מצוקה מותרת אף פי שגוי יבין מה אנחנו מצפים ממנו. מותר לומר לגוי חם מאוד כאן כדי שיבין לדליק את המסגר. מותר לומר חושך כדי שיבין לתקן את הנר. מותר לומר לו אנחנו מפחדים שאוכל במקרר עלול להתקלקל עד מסוי שבת, בתקווה שיבין שצריך להדליק, להכניס את התקע לשקע של המקרר. איזה רמיזה אסורה? כותב הרמ"א דוגמה, אסור לומר לגוי, זה לא דוגמה כל כך מקובלת היום, אבל אסור לומר לגוי תקנח את חותמך, תקנח את האף, שיבין שהוא אמור לקנח את הנר ולהוריד את הפחם מן הנר. צריך להיות אילוי הגוי הזה. מי שאומר לי שאני אקנח את האב, הייתי נר לאב אבל לא היה בול מלא דעתי שאני צריך לתקן את הלב, אלה הם כן למדו אותו את הרמו הזה בירב שבס, אז הוא יודע מה הוא אמור לעשות. אז ההסבר הוא מאוד פשוט, אסור לצוות על נוכרי לעשות מלוכה, ולא חשוב אם אתה משתמש בקודים או עם השם המפורש. כשאתה אומר לו תקנח את האב, נתת לו פקודה, נתת לו ציווי, ואם הוא אמור להבין מה בקשתך, אז זה אמיר אנוכי, זה אסור רק על פי שדיברת ברמז, אבל דרשת, ביקשת, וזה אסור. אבל הבאת מצוקה מותר, אף על פי שהכוונה היא להתחילה שהגוי יעשה את מה שאנחנו מצפים ממנו. כך מבואר במשנה ברורה ובקורא הדברים במוגן אברהם. והרבה מגדול עצמם מתקשה מאוד בהלכה הזו משני טעמים שונים, ואני רוצה לומר את הנר על אני הזדהיתי בסוגיה מורכבת זו. קושיה אחת, איך אפשר לרמוז לגוי לעשות מלוכה בשבת? הרי אפילו כשגוי עשה מלוכה מעצמו אסור להנות ממלאכת אנוכי, אז איך אפשר לרמוז לו? כשגוי עשה מלוכה בשביל ישראל אסור להנות מהמלוכה. אז בשאלה הזו קרדנו אחרונים, גדול לאחרונים, והם אומרים, הלו, לא בכל עניין אסור להנות ממלאכת אנוכי, יש דברים שמותר. והכלל הגדול הוא, אסור להנות ממלאכת אנוכי, אסור כל שימוש וכל מעשה שלא יכולנו לעשות אילולי שהגוי עשה מלוכה בשבילנו. אבל כל דבר שיכולנו לעשות בדוחק, גם אילולי מלאכת הגוי, מותר אותו בשופי על ידי מלאכתו. לדוגמה, ההלכה הזו מופיעה בהרבה מקורות. המקור הראשון הוא ספר התרומה, רבורך מגרמייזה, חדר שלנו ספר התרומה, פטור מביא את דבריו ומבוא בכל הפויסקים. כשיש נר אחד בחדר, או כשאור חודר מבחוץ, ואפשר לקרוא בדויחק, צריך להוציא את העיניים, והגוי הדליק את הנר, אז מותר לקרוא בשופי, כי היינו קוראים גם אילולי הדליק את הנר, וזה מותר. אבל אם היה חושך מוחלט ולא יכולנו לקרוא, והגוי הדליק את הנר, אסור לקרוא. אבל מכל מקום לא צריכים לצאת את החדר, כך מבוא לידי בטור, וגם ברמו בסימן לאישה עם בו, וגם לא צריך לעשות את הבית, כי גוי הדליק את הנר בחדר. אז צורך לא אמר שהערכה הזו שמותר לרמוז לגוי לעשות מלוך על ידי הבאת המצוקה, זה רק באותם אופנים שמותר להנות מפרי המלאכה. באותם הדברים שאסור להנות, אז אין כל תועלת לומר לו לעשות מלוכה ולרמוז לו לעשות מלוכה, כי בלעבך אסור להנות מהמלוכה. וצורך לא אמר שכאשר אמרו הפויסקים, המוגן אברהם וכל אלה שבאו בעקבותה, שמותר לרמוז לגוי על ידי הבאת המצוקה, ובאותם העניינים ורבים מהם שאין איסור להנות ממלך הסגוי. אני נתתי רק כלל אחד, אבל יש עוד כללים. אסור להנות רק מגוף המלאכה, אבל ממה שנגרם על ידי המלאכה מותר. למשל, כשגוי פתח איגרת, הוא פתח מעטפה בשבת, מותר לקרוא מה שהיה בפנים, כי אני לא נהנה באופן ישיר במלאכה סגוי, זה רק מעין גרומה. אז הייתה לרמוז לגוי לעשות מלאכה, זה רק באותם עניינים שמותר להנות ממלאכתו. אבל יש קושיה אחרת, והיא גדולה מן הקושיה הראשונה. כשגוי בא לעשות מלאכה צריך למחות בו. אם הוא בא לחבות את האש, צריך למחות בו. אז אם צריך למחות בו, איך ייתכן שמוצא לרמוז לו? זה נראה כתארת הנסעת לי. בשאלה הזו לא דנו גדול האחרונים, אבל גדול הזמן דנו בו. וכשמזלמן זצל במלכה שלוימה, שיבוד לחיים טועים וברוכים, מרן הרב אלישיב, כולם מתחבטים בשאלה הזו, ובדורך הגדול מנסים ליישב את שתי הלכות האלה, איך הם יכולים לשכון ביחד? כי שהוא בא לעשות מלוכה בעצמו, אנחנו מסביב למחות בו, ומאידך מותר לרמוז לו בדרך כלשהו. אז הרב אלישיב אמר שהיתר הוא רק בשבוס ולא במלוכה דאורייתא, אבל לעני הזדהיתי לא תיקן כלום, כי גם בשבוס צריך למחות בו, זו הלכה פשוטה. כשהוא בא לחבות את האש, זה מלוכה שאין צריך לגוף, זה רק שבוס, זה רק יסדר רבון, ואף פי כן צריך למחות בו. ומאידך, כל כי הגבנה, המוגן אברהם היה צריך לפרש ולא לסתום, וגם המשנה ברורה וכל האחרונים כולם שאמרו שמותר לרמוז על ידי הבאת המצוקה, וזה כלל לא ברור שלהוריד את הפחם מן הנר הזה סדר אבונון, כשהנר דולק יותר יפה, זה מביא, זה דאורייתא, ויעקב ביקן, כתוב שמותר לרמוז. התפרס ישראל אומר שמותר לרמוז לו אפילו להדליק נערות, ולהדליק נערות זה ודאי איזה דיורייזה, ולכן התירוץ הזה לא מיישר את הקושי שבסתירה הזו. רב שמעון זלמן אומר דברים ולא ירדתי כלל לסוף דעתו, הוא אומר רק אסור לסמני המותר, ולכן כשהנר דולק אבל הפחם מפריע מותר, להריד את הפחם מה זה משנה? אבל אנחנו עוסקים בו בסוגיה של גרומר, מה זה משנה אם זה אסור לסמני, אבל זה ברוך הדיורייזה לפחות שבוס, אז מה זה משנה? ולכן אני אומר דברים שבעיניי פשוטים. אני לא יודע למה, אבל כל פעם שאני אומר אותם, כולם חולקים עליי. אבל זה נראה לי מאוד פשוט, לא יודע. אם סתם רוצים להציק לי, אני לא יודע. אבל כך נראה אני הזדעתי, ולכן אני ממשיך לומר את הדברים, אף על פי שאני לא מצליח לשכנע אנשים בפשוטם, ואני אומר כך. לא כל דבר שנראה קל וחומר במבט ראשון, כשאנחנו מתבוננים בטעם הדין, הוא קל וחומר. אפילו לא חומר וקל. ואני אומר, מה הטעם שגוי שבו רחב הוא צריך למחות בו, מפני שנראה כשליחוי? ולכן אני סבור, כשגוי נכנס לבית של יהודי ומתחיל לנהוג כמו בעל הבית, הוא מדליק את הנר, הוא מכבד את הנר, אז מה יחשוב הצופה מן הצד? מן הסתם אמרו לו, מן הסתם אמרו לו. מתי? יכול להיות לפני 10 דקות, יכול להיות אתמול, יכול להיות שלשום, יכול להיות לפני שעה, אבל זה נראה כשליחוי. אבל כשהצופה מהצד שומע שאנחנו מביאים מצוקה והגוי עושה מלוכה, זה לא נראה כשליחוי, הלא הכל ברור. הבעת מצוקה איננה שליחוס, אין כאן מינוי. ולכן כשאנחנו מביאים מצוקה ומתוך כך הגוי מבין מה לעשות, זה לא נראה כשליחוי, ולכן אין טעם שחזל יוסרו זאת. אבל כשגוי בוא מעצמו, זה נראה כשליחוי, ולכן אנחנו מצווים למחות. אז נכון שבמוזכר ראשון, בשקוף הראשונה, בצדק הקשו, הלא ידעו עמקה לחוימה, אם הוא בא מעצמו ולא אמרנו לו שום דבר צריך למחות בו, איך יכול להיות שהוא מותר להביא מצוקה? אבל כשאנחנו מתבוננים בהלכות, אני לא חושב שיש כאן סתירה כלשהי. כשגוי בא לעשות מלוך, אנחנו צריכים למחות בו, כי זה נרק השליחוי. מה זה נרק השליחוי? משום שבדרך כלל אדם לא נכנס לבית זולתו ועושה דברים בלי שיתבקש לעשות כך. ולכן הצופה מן הצד ודאי יסיק מסקנה שאמרו לו, ולכן גזרו חכמים שלא יבואו להקל ראש. אבל כאשר אנחנו מביאים מצוקה ובתוך כך הגוי מבין מה לעשות, זה לא נרק השליחוי, ולכן לא גזרו חכמים. אבל יש לי שאלה מעניינת, אז כשגוי בא לך אבויס, למה למחות בו? יש לנו פתרון יותר פשוט, שיביאו מצוקה, כן? הוא בא לחבות, שיביאו מצוקה, אז למה צריך למחות בו? לא, זה לא קושיה בכלל בעיניי, כי הבעת מצוקה זה לא לחש נגד העין הרע, זה לא גמור כשעצם של דג נתקע בגרון, צריך לומר חד חד נוחס בו לבוא לנוחס חד חד, זה לא לחש, הבעת מצוקה אין בו כדי להתיר, אלא אם כן הגוי עושה מלוכה בתוך הבעת המצוקה. אבל כשגוי בא ונכנס לבית והוא יודע מה הוא צריך לעשות מתמול של שום, אז האיסור לא הופך להתר כאשר אנחנו נביא המצוקה, כי זה לא רלוונטי האמירה הזו, לא משום כך הנוכלי עושה מלאכה. אבל כאשר אנחנו נביאים מצוקה ובתוך כך הנוכלי עושה מלוכה, לא ינרת ישלוחוי, וכך צריך לפרש את המוגרבון, וכל הפויסקים כולם, שום תירוץ אחר לא מתיישב עליהם. אם המוגרבון לא מתיר, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, אז הוא לא היה מכשיל את כל בית ישראל, ואומר דברים סתומים, שצריך לפרש אותם בדרך רחוקה, רק באופן מוגבל ביותר. ואני הזדהיתי, זה כמובן עושה מוגרבון, וכך צריך לפרש את דבריו הפשוטים. תחום נוסף שראיתי היום הרבה מורי הוראה מחמירים, ולדעתי מחמירים יותר מדי. בכל הפויסקים מבואר שיש אופנים שונים שבהם מותר לגרום לנוכלי לעשות מלוכה. והדרך העיקרית, המוגנפלום, המשגור, הבאת מצוקה. אבל בשינה מדלת, בדין הידלייקר, משמע מדיר שכנוף שעשו לקרוא לגוי. עשו לקרוא לגוי. הלושה של המחב הוא, שמותר לקרוא לגוי רק בדלייקה, משום שבדלייקה התירו לומר כל המחבה אינוי מאפסיד. ובפשט שלוש של המחבה משמע שעצם הקריאה דינה כמיר הנוכי. אני מצטט אותו של המחבה בשין זין סיף יוטס ובשין למדלת סיף חובור. מותר לקרוא אין יהודי אף על פי שבאלי יודע שאין יהודי אציל ממנו. ולמה מותר? כי בדלייקה הקלו. מה שמקשירו לגלי כסור לקרוא לו. אז הרבה מחברים גדולים כתבו בספרים שלהם שכל היתר של המילה נוחי הבת מצוקה זה רק כשגוי ממילא פה, אנחנו לא קוראים לו, כי עצם הקריאה יש בו איסור. וכמה רחוקים הדברים, מה? איך הגוי פה? אבל הוא בדרך כלל המילה נוחי קוראים לו, הוא לא, לא נמצא. זה טעות לחשוב שגויים היו בתוך כל בית יהודי פעם, מן הסתם כשתירו אמיר הנוכרי בדרך מסכמת קוראים לו. והמשנה ברורה כותב להדיה, כותב להדיה שינזיין צבקות נעין עליו, מותר לקרוא לגוי ולהראות לו. אז המשנה ברורה סותר את החומרה הזו, ובעיניי הדברים מאוד מאוד פשוטים. כל המשמעות כשאסור לקרוא לגוי זה רק בדלייקר, כי בדלייקי כשאתה קורא לו לא צריך לומר מילה נוספת. מה? עצם הקריאה הוא מגיע והוא רואה שהבית עולה באש, אז לא צריך לומר לו מה לעשות. כשגוי מגיע והבית עולה באש הוא לא שואל אולי צריך שכחתם לקרוא נייר טואלט, כן? מה? הוא לא מבין מה יש לו לעשות. קוראים לו ויש להבות שאוכסות בבית, ולכן עצם הקריאה דינה כמיר הנוכי בשביל מה קראת לו. אבל כשקוראים גוי ואין לו שבט של מושג מה הוא אמור לעשות בבית, רק רומזים לו על ידי הבת המצוקה, אז הקריאה היא לא רלוונטית. אם כלל איסור בקריאה, איזה איסור יש לקרוא לגוי? מה? אמיר הנוכרי זה אמיר לעשות מלוכה. ולכן המקרה היחיד שבו עצם הקריאה אסורה אילולי שיתירו במוכם לייקה זה רק כשיש לקה בבית, כי כשיש לקה בבית עצם הקריאה אומרת הכל, ואין שום צורך להוסיף מילה ולומר לו מה לעשות, ולכן הקריאה דינה כאמיר הנוכרי. מה שאין כן כשקוראים לגוי יש אלה דברים שהוא אמור לדעת לסוף, ואין לו שמש ומושג מה הוא יעשה, אז הקריאה אין באיסור כלל. האיסור זה רק אותה אמירה שמביאה אותו לסוף מלוכה, ולכן מותר להביא נצוקה ואמס ירדה אותו. הדברים פשוטים בתכלס, ויש להם ראי מדיבר משנה ברורה, אז אני לא מקל, אני מפרש את המשנה ברורה, ולכן החומרס האלה נופלים. אז שמעתי ממורו חשוב שהוא אמר ככה, מותר להביע מצוקה אבל רק כשגוי יעשה על ידי שינוי. וזכור לדוס לדי כלב, הוא לא שם לב שהוא שיבש את כל ההלכה, כי אני לא יודע בדיוק איך מביעים מצוקה ודואגים על ידי הבעת מצוקה שהגוי יעשה את המלוכה בשינוי. אני לא יודע, זה תרתי דסתרי. הלוא כשאתה רוצה שהוא יעשה בעצמו לא במרפק, איך אתה מביא לתוארת הזו על ידי הבעת מצוקה? אז אתה צריך להגיד מאוד חשוך כאן, אבל כשתדליק את המזגן תעשה את זה מהמרפק, אז זה לא הבעת מצוקה, זה אמירה אנוכי ממש. אז לפעמים רוב חומרס זה חומר דורסי לידי כולה, ואני תמיד אומר אנחנו לא צריכים להיות יותר פרומרים משהו חנוח והמוגן אברון והמשנה ברורה, אלה היו צדיקים גדולים, אלה היו צדיקים גדולים, וההלכות שניתנו לנו מדור דור הן הלכות לכולם, גם לבני צוער וגם לירי שמיים, כי המשנה ברורה והמוגן אברון היו בני צוער חשובים מאוד, כך אנחנו מניחים. ולכן אז בשני התחומים האלה אני אומר הבעת מצוקה מותרת ולא צריך שיעשה על ידי שינוי, זה נמצא חומרוי כולוי. והבעת מצוקה אינה מותרת אלא באותם אופנים שמותר ליהנות ממלך הסגוי, ורק אז מותר גם להביע מצוקה ושהגוי יבין מה עליו לעשות. הלכה השנייה, מותר לקרוא לגוי, אין איסור כלל לקרוא אותו לביתו, רק בדלייק עצם הקריאה נתפסת כמילה נוכרי, משום שמלבד הקריאה לא צריך להוסיף מילה, ולא כאשר קוראים לו ורק אז צריך לרמוז לו מה שיעשה. אז ישנם כאלה שנוהגים כשקוראים לגוי, ולמשל גרמו לכך שידליק את המזגן, מבקשים ממנו שישב פה כמה דקות כדי שיהנה מהמזגן, וכשהוא הדליק את המקרר אומרים לו תשתה משהו. אז לא רק שקראו לו, גם מטרידים אותו ומכבידים עליו, והמחשבה היא שאז הוא עושה לעצמו, וכשגוי עושה לעצמו מותר ליהודי ליהנות, וזה דבר שאין בו טעם לחלוטין, משום שאנן צעדה שהוא בא, הוא לא בא אלינו לשתות מים, היה מעדיף לשתות מים בבית, והוא לא בא אלינו כדי ליהנות ממזגן, ולכן אין שום משמעות בתוספת הזו, היא מיותרת ואין בה כדי להקל שום דבר, משום שנה סהדה שהוא בא לעשות מלאכו בשבילנו ולא בשביל עצמו, ולכן זה לא הופך להיות הדעת דנפשי לצורך עצמו, וכך שאנחנו מטרידים אותו עוד 5 דקות ומחדידים עליו עוד, עוד קצת ומעמיסים עליו לאכול או לשהות או לשתות, ואין כל צורך לעשות את הדברים האלה. אז לפני זמן מה נשאלתי שאלה מעניינת מארצות הברית על ידי רב חשוב, והתשובה שכתבתי כתובה בקונטרסט שלפנינו. אז אותו רב כתב ועורר שבארצות הברית לאחרונה יש איזה מנהג שמסתרר מאוד שכיח בחוץ לארץ, 2 ימים טובים כאשר יום תרחב יהיה ערב שבת, משום שיש 2 ימים טובים של גוליאס. בארצנו זה פחות שכיח, אבל בארצות הברית זה קורה כל הזמן. וכשיולדת נוסעת ביום חמישי או ביום שישי לבית חולים והמשפחה נמצאת במתח כדי לדעת מה נולד, ורוצים לשמוע שבור ראשון הכל עבר בשלום, וגם רוצים לפעמים לנסות שעון זוכר ולא יודעים אם נולד בן זוכר, אז מבקשים מנוכרי בבית חולים שיצלצל הבית, ויש נוכריה בבית או עוזרת או משרתת או בייביסיטר, והיא עונה לטלפון, וכך יודעים לעשות שעון זוכר. אז אותו רב פנה להם 3 שאלות. קודם כל, מותר לבקש מגוי, האם אמירה נוכרי מותרת במקרה כזה? אם זה אסור, ובדיעבד צלצלו, האם כן לעשות שלום זוכר או לא לעשות שלום זוכר? האם מותר לעשות שלום זוכר כאשר אסור היה לנו לדעת? ואם פרון יחליט כן לעשות שלום זוכר, לבוא או לא לבוא? אלה 3 השאלות ששאל רב פלוני, וכמובן ששאלות בייס וגימל קודם כל תלויות לשאלה א'. אז הוא כתב לי שיש רבנים שמרו שמכיוון שיולדת תוך 3 יום זכור שיש בסכונה, והיא מוטרדת מן העובדה שדואגים לה, אז אולי מצד יסו ודייטה אפשר להקל. ואני מוכר מחאה נמרצת על ספורות משונות כאלה, ואני חושב שבדורנו מנצלים את היסו ודייטה להפיקים שזה כלל לא שייך. יסו ודייטה מקורו בשבס קוף חוף חס, ולדעתי יסו ודייטה זה רק בדברים שנוגעים לרפואה ובאופן ישיר לטיפול בחולה. מה זה יסו ודייטה? אם יולדת מבקשת שידליקו את הנר, מותר להדליק אפילו אם היא עיוורת, משום שהיא דואגת שמה בחושך לא יטפלו בה כראוי. אז יסו ודייטה זה רק כשהחולה מוטרד שמה לא מטפלים בו כראוי, שמה לא עושים כל מה שנדרש להצילת הנפש, זה יסו ודייטה, ולא יותר מזה. ולכן, כשיולדת צריכה לנסוע בשבת לבית חולים, מותר להתלוות אליה, משום שהיא יכולה להיות מוטרדת, ומה אם אני ילד באוטו או במדרגות, מי יעזור לי להגיע לחדר הלידה, אולי אני לא אצליח לעלות במדרגות, ולכן זו הסיבה שמותר להתלוות עליה ותו לא. אז יום יום שואלים אותי, אבל היא רוצה שגם הבעל יבוא וגם האמא תבוא, אם זה מותר? אז אני זוכר אברך בא אליי ואגיד, אבל היא מתעקשת שגם אני אבוא וגם האמא, ואני שואל איפה האמא? לא, צריך לאסוף את האמא באמצע הדרך, ואם זה מותר, גם צריך לפזר את הילדים, כי אם האמא תבוא לבית חולים, אין מי שישמור עליהם, אז נצטרך לפזר את הילדים. אז אמרתי להם, רבותיי, אם היא מתעקשת על כל הדברים האלה, אני לא יכול לומר שזה אסור, כי אם היא תתעקש לעשות אוטובוס ולהביא את כל השכונה, אולי זה גם יסו ודייטה. אבל בדרך כלל כשרוצים גם בעל וגם אמא, זה יסו ודייטה של האמא או של הבעל או של היולדת. וזה מאוד לא נעים לומר לבעל, אתה יכול לשבת בבית, אני עוזר את אמא שלי. וזה גם לא נעים לומר לאמא, אני מעדיף שהבעל יבוא ואת תהיי בבית. אז זה יותר יסו ודייטה של הבעל או של האמא, ויסו ודייטה שלהם ודאי לא מתיר, אפילו לא שבוס. בקיצור אני אומר, יסו ודייטה זה אך ורק כשחולה שיש בסכונה או יולדת דואגת לשלומה ולטיפול שניתן לה, לא שום דברים זרים. נשארתי לאחרונה גם שאלה כואבת אבל מאוד חשובה. יהודי חולה סופני עם לא עלינו סרטן מתקדם, והוא גר בקומה גבוהה, יש מעלית, לא מעלית שבת בבית שלו, ומאוד חשוב לו תפילה בציבור, הוא מאוד מקפיד על תפילה בציבור, ובפרט בפרט בשבת, אם יש מקום להקל להשתמש במעלית לא של שבת, כדי להביא אותו להתפלל בציבור. ולא התארתי, משום שמבחינה הלכתית, שאף אחד לא יטעה, אני אומר דברים בקיצוניות כדי להמחיש אותם. מבחינה הלכתית אין אף כמינה אם הוא רוצה לבוא ולהתפלל במניין, או רוצה לעלות לגג ולהביט על הים השקיעה. כל שיש בסכון הזה חשוב לאדם אחד, זה חשוב לאדם אחר. שניהם לא קשורים ליסוב ודייטה. יסוב ודייטה זה לא דברים שחשובים לכל שיש בסכון, אלא דברים שמטרידים אותו, שמה לא מטפלים בו כראוי, ולא דברים צדדים. ומה נאמר אדם חילוני בשבס כל שיש בסכון שמאוד רוצה לראות טלוויזיה? אם נאמר שמחר משום יסוב ודייטה? לדעתי לא. לא לראות טלוויזיה, ולא להם לאלף אבדולוס ללכת לבית הכנסת. זה קודש וזה חול, אבל אגב יסוב ודייטה, האם בין זה לזה? גם צדיקים חולים וגם רשעים חולים, גם חרדים וגם חילונים, כל אחד ביסוב ודייטה שלו. יסוב ודייטה שמתיר מלוך בשבס זה רק מה שקשור לרפואה ולא לדברים שלא קשורים לרפואה. ולכן אין יותר ששני אנשים יתלבו ליולדת גם אם היא מאוד רוצה. צריכה לדעת שבס זה שבס וקדוש השבס זה קדוש השבס, ולא כל רצונותיו של אדם מתמלות בגלל שהיא יולדת או בגלל שהוא חולה, כך נראה. ולכן פה ודאי שאין שום מקום להתיר מצד יסוב ודייטה, אבל אולי אפשר להתיר מצדדים אחרים. שבוס לשבוס במוקם מצווה יתירו. אם אנחנו מניחים שבצלצל בטלפון זה שבוס, זה שבוס לשבוס, מה המצווה? שולם זוכר. מצווה? דיורייסה, דרבונון. אבל המשנבור כותב בשין חופי, סיף קוטן סמך, שמותר להביא דרך קאמלס על ידי גוי תבשיל חם לשבת. זה גם לא חיוב דיורייסה או חייב דרבונון, לחמישנה זה חיוב, לכל פס זה חיוב, אבל לכל תף של חם זה לא חיוב גמור, זה מנהג, מנהג יסור, והמשנבור אומר זה שבוס לשבוס. ביותר שיום את הפורים, יש משנבור אחר שמותר לפזר נרויס בבית הכנסת, איסור מקצה על ידי גוי, לצורך אמירת פיוטים. אמירת הפיוטים זה גם לא חיוב, אפילו לא לצורך התפילה, לצורך הפיוטים, כך אתו משנבור, יתירו שבוס לשבוס. הרי לנו שתי מקורות ששבוס לשבוס התירו גם משום מנג מיאלמה, ולאו דווקא משום חיוב דיורייס דרמון. אך הבסיור לעומת זאת פוסק ששבוס לשבוס לא התירו בשביל תפילה בציבור. בצורך חיוב פיוט אם כן, תפילה בציבור לא, תפסול חם כן. המשנבור בתור סימן, בסיף קוטן סמך אומר, להביא תפסול חם דרך ושוסרם דרמון המותר, להביא פירות לא. דקויות, תף סולחם, כן, אבל פירות לא, כך פוסק המשנה ברור. אז הנושאים האלה קשה להגדיר אותם, כל עניין ועניין. אז בכך לא אינוח הדעתי, גם לא ברור שלצלצל בטלפון זה יסדר הבונן, יכול להיות שזה חשש דיורייס. אבל שבוס ושבוס במוקם מצווה, במוקם צער, במוקם דאגר, אז מקסימום לדעתי אפשר להתיר אמירה דאמירה. מה זה אמירה דאמירה? זה היה ויכוח עצום בין שני גדולי הדור לפני 300 שנה. חבסיו והאויד עשה ברשוי. חבסיו בשתי תשובות סימן בו וסימן נון גמל אומר אמירה לנוח יעשו חכמון, אבל לא אמירה דאמירה. מותר לומר לגוי זה שאומר לגוי אחר. חבסיו זה סגנון מדהים. הם הרשו לעצמם היום פוסק שיומר ספרה כזו, יזרקו אותו מבית המדרש. אולי אפילו מכל המדרגות, לא רק מבית המדרש. אז אחד שהוא אומר, אמיר אסורה, אמיר דמיר מותרת. כמו, כויכוי אסור, כויכוי מותר. זה גם הוא, שכויכוי זה לא כויכוי. מה הקשר? כויכוי זה הגדרות, הגדרות דיורייס. כויכוי זה לא כויכוי, אבל כאן מדובר בשבוס. מה הקשר? קשר מסוים. כמו שם, כוח אחד, זה לא שני כוחס? אמיר אדמיר, לא עשו חכמים. אני חושב שאתה הלכה אפשר לומר בטעם, דהיינו בסברה הרבה יותר חזקה. אמיר נוגעי אסור משום שהגוי עושה למענו, אבל כשגוי פלוני אומר לגוי הרמוני, והגוי השני לא יודע שהוא עושה בשביל ישראל, נמצא שהמלוכה לא לעשות בשביל ישראל. המלוך הנסת על ידי גוי זה בשביל נוכרי אחר, ולכן בכלל גם לא עושה חכמים. אבל זה ויכוח בין שני גדולי להונגריה בדור האחרון של לפני השואה. המרשד והמשנה סוחיו, היו שני גדולים בנגרי. המרשד טוען שההיתר של אמיר הדמיר זה רק כאשר הגוי השני לא יודע שהוא עושה בשביל היהודי. והמשנה סוחיו אומר, לא חשוב, לא חשוב. עצם הדבר שזה בשני שלבים, שני נוכרים, כבר יש בו כדי להרתיע. בכל מקום, כאשר אפשר לבקש מהאחרית הנוכריה שהיא תבקש ממישהו לצלצל, ובבית לא יענו, כי מצד השני של הקו אין אמירה דאמירה. אז או שישאירו את הקולי פתוח, או שיעשו איזה סימן במספר הצלצולים, זה המקסימום שאפשר להתיע, וגם זה בדרך כלל. אבל אם יש דאגה רבה ורוצים לעשות שלום זוכו, אז לפחות שלא יספרו שידיעה הגיעה להם בדרך הזו. אבל אולי אפשר להתיע, משום שהמשנה ברורה, למרות שמדובר בסברה מחודשת, המשנה ברורה מביא מהפשוליים מקלוגה, שבמוקם הפסד אפשר להתיע אמירה דאמירה. הרי שהמשנה ברורה מתיר, או לפחות כותב בשם רב שלמה קוגר, שאפשר להתיר שתוסח הרסוע אמיר אדמיר במוקם ההפסד, ואולי נידון דינם, זה לא פחות ממוקם ההפסד, בפרט שאולי זה גם שבוס לשבוס במוקם מצווה, אז כל הצירופים האלה ביחד, ושהתתחק אולי אפשר להקל ולהתיר. אז עסקנו היום בסוגיה מרתקת, מעניינת, של אמיר לנוחי, חלק הראשון של שיעור עסק יותר בלומדי של הסוגיה, ואחר כך עסקנו בשאלות מעניינות ובפסקי הלוכה שונים, וזו, כפי שאמרתי, סוגיה חשובה. מצד אחד, מגילים יותר מדי, ויש אנשים שחושבים שעל ידי נוחי מותר הכל, ומצד שני, יש גם חומרס שאין בהם לא צריך להחמיר כולהי, ועדיף לא נחמיע ולא נקל, אלא להצמד ולנהוג כפי השוכנות וכפי הפויסקים לדרך סיים, וזו הדרך הראויה והביטוחה בכל סוגיה, סוגיה וכל עניין ועניין. אז עסקנו היום בסוגיה של אמיר הנוכרי, אבל אי אפשר לסיים שוב בפרשס בוי ולי לדבר על מה שאנחנו מדברים תמיד בפרשס, הוא על דבר הרמב״ם בסוף הפרשס, ובקיצור ממרץ, יש לנו שתי מצוות, סיפור יציאת מצרים, מצווה שנוהגת פעם אחת בשנה בליל הסדר, וזכירת מציאת מצרים שנוהגת פעמיים בכל יום, שחרס וערס, מה בין זה לזה? כולנו זוכרים, כל המעבר הסבא ביציאת מצרים הרי זה משובח, וסיפור יציאת מצרים צריך להרבות ולהרחיב. מצייסת כחובם מהצוות המידיים ואמרו רבי סיילו הגיע הזמן כי יש מה שחרס. זכירת יציאת מצרים בהגה בעלמא, בשלוש מילים אפשר לצאת סידורי, ומה בין זה לזה? אז הסברתי הרבה פעמים, שני עניינים יש בזכירת יציאת מצרים. נצטרנו לזכור יציאת מצרים כדי לקבל אור מלכות שמיים, כי הפסוק אומר, כי לי בני ישראל עבוד עם עבודיהם, אשר הוצאת יציאת מארץ מצרים, כותב רש"י, על מנת כן הוצאתיך מארץ מצרים, שתהיו לי לעבוד עם. תכלה של יציאת מצרים זה קבלת אור מלכות שמיים. לא יצאנו ממצרים כדי להיות בני חורים. יצאנו ממצרים כדי להיות עבדים, לא להיות עם חופשי. יצאנו ממצרים לפרוק את עולו של בוסר ודם, את עולו של פרוי, ולקבל אור מלכות שמיים. על מנת כן הוצאתיכם שתקבלו מלכות עליכם. בדרך כלל בפסח אנחנו תמיד מדברים על היסוד הגדול הזה. יש פסוק אחד שחוזר על עצמו ארבע פעמים בליל הסדר. רק פסוק אחד, ארבע פעמים, ובהכרח שבפסוק הזה יש מסר מרכזי מאוד, בסיפור יציאת מצרים. מהו אותו פסוק? בעבור זה עשו השם לי וצאתי ממצרים, פסוק מפרשת השבוע, סוף פרשת השבוע. מה פשט בפסוק הזה? ולמה הוא כל כך חשוב? כותב רש"י בעבור זה, כדי שאקיים מצוותיו. ולכן כאשר הרוש לא אוהב את המצוות, מו אבוידו הזו אצלכם? אנחנו אומרים לו, אתה שואל מו אבוידו הזו אצלכם? אבוידו הזו זה הכל, זה הכל, זה מעל הפתן. אלא הוא ישם, לא יהיו ניגל. לא ניגלנו ממצרים אלא בעבור זה, כדי שנוכל מצה ומרור ועתיקוימים ודלת קויסס, זה הכל. בעבור זה עושה השם לי וצאתי ממצרים. וכאשר השני יודע לשאול, יושב ואין לו מה לשאול. עקרנו את השולחן, זרקנו קלויס וגויזם, גנב את אפיקוימן, ועדיין אין לו מה לשאול. ילד תמים, אין לו מה לשאול, אנחנו אומרים לו ילד מתוק. ילד חביב, כנראה שפילוסוף גדול אתה כבר לא תהיה, אתה לא יודע לשאול, אבל לאכול אתה יודע, אז תאכל, תאכל מצה, תאכל מרור, וזה הדבר הכי חשוב, כי בעבור זה עשו השם לי בצייסי במצרים, שקודש ברוך יעזור לך, שתוכל לקיים את כל המצוות, תשאל פחות, תשאל יותר, תעשה מה שצריך לעשות, תקיים את המצוות, כי בעבור זה עשו השם לי. ולכן אמרו חזר בכל דוי ודרכי עבודם לרסע עצמו כי להיות עושה ממצרים. ומה? לאיזה עניין? למה זה חשוב שיראה את עצמו כאילו יוסף במצרים? בעבור זה. ושוש יש מעצמם אמור מנוחם לא פונחו. בעבור זה. כי יצאנו במצרים כדי לקבל את עול מלכותו וכדי לקיים את מצוותיו. אבל יש פן נוסף ליציאת מצרים. וזה הרמב"ן המדהים שבפרשת השבוע. אומר הרמב"ן, תכלס היציר הראשונו, ואין לעליון חפץ בתחתוי ננקיים שידע האדם ויודע אל אלוקיו שבראו. אלפי ספרים נכתבו מה תכלס הבריאה. הרמב"ן אומר, זה פשוט, פשוט בתכלס, פשוט בתכלס. אין לעליון חפץ בתחתוי ננקיים שידע האדם ויודע אל אלוקיו שבראו. ואידך פירושו זיל גמויו, כל השאר זה פירוש, זה התכלס. ומי שהקדים את הרמב"ן ביסוד הפשוט הזה זה רבי ישעיהו, רבי ישעיהו הנובי אני מתכוון. הנובי ישעיהו בפרק מ"ג, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. כותב על הדק, עם זו יצרתי לי כדי שתהילתי יספר. כל העולם לא נברא בשביל ישראל. ולמה נבראו ישראל? אומר הנביא, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. ולבי יאמר לי, לכן אנחנו קוראים יהודים. למה אנחנו קוראים יהודים? יהודה היה אחד מ-12 שבטים. תרגום יוהנסון אומר, יהודו, אתו, יהודוכו, אחיכו. אומר התרגום, שיהיו קוראים לכולם יהודים. לא זבולונים, ולא ראובנים, ולא שמעונים. אלה יהודים השם יהודה. אבל תרגום יוהנסון לא אומר מדוע, מדוע, ואני אומר כי יהודו זה הפעמוד הזה שם תילוס יסבל, זה תכלס הבריאה, זה מה שמכיר אותנו, זה מה שאמור להגדיר אותנו כדברי הרמב"ן, שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. לדעת ולהודות זה שני דברים, שידע ויודע. לכן אנחנו יהודים, לשם כך נבראינו, וזה תכלס הבריאה. אומר הרמב"ן, לכן הצטווינו לספר ולזכור יציאת מצרים כדי להודות. פלאי פלאות, כשהרמב"ם מגדיר בספר המצוות יציאת מצרים, הוא כולל במצוות הסיפור להודות לשמו הגדול. וליבי יאמר לי שזכירת יציאת מצרים של כל השנה זה קשור לקבלת מלכות השמיים, ולכן זכירת יציאת מצרים זה בקריאת שמע. אבל סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר קשור להלל, להוידויה, להכרה. ולכן חלק של הגודל של פסח זה גם ההלל. עוד רגע אדבר על היחס והקשר שמיים סיפי יציאת מצרים לסחיר, ומדוע בליל הסדר כל המה ולספר איזה משובח וכל השנה די לסחיר בעם. משה למד עובדויינה, זה משל מודרני שלא תמצאו במגד מדובנה, זה משל של התקופה. יש לכם פלאפון, כן? כמובן טלפון קשר. יש לכם פלאפון. אז כשאתה רוצה להכניס מספר, זה מטרד גדול. צריך להקיש ולקיש וכל הספרות, ואחר כך עוד מכה של אישור ומכה של... אחרי שהכל בפנים, אתה רוצה להיות בטוח שזה בפנים, אז אתה מקיש עוד פעם. זה מטרד. אבל פעם אחת צריך לתרוח. ומכאן ואילך מכה אחת, והכל עולה על הצד. תורה אומרת לנו, פעם בשנה צריך קצת להשקיע בליל הסדר. תרמה ולספר איזה משובח, צריך להתחיל בצייסי כרחוב ולספר עד שתחתפנו ישינו, עד הלא יישר שחר. אם כך תעשו, אז כל השנה יהיה מספיק במכה שחר. בוקר וערב צורך להשקיע יציאת מצרים, די לזכיר בעלמא, והכל יצוף, הכל יעלה על הצד. הכל יצוף יעלה, כל הרגשם, כל ההתלהבות, כל השמחה, כל האהבה, כל הכל בדרוש, כל אל הסדר אמור, אמור להעלות בנפשותינו, בזיכרוננו, כאשר בכל יום ויום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. אז יהיה רצון שנזכה תמיד לקבל על מלכי שמיים ויעבור, לדעת ולהודות ולהלל, ונזכור את החסודים שעשה עמנו הקודש ברוך הוא ביוצאנו במצרים, ויקוים בנו הפסוק כי ימי צייסכם מארץ מצרים הרנו נפלויס בביאז גורל צדק במהרו ויומנו.